עכשיו אנחנו עם שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, שלום לך, בוקר טוב, שבוע טוב ובשורות טובות.
בוקר טוב, באמת שיהיו בשורות טובות, הבוקר הזה מאוד קשה לכולנו עם השמות של כל כך הרבה חיילים שנפלו ברצועה והרבה מאוד פצועים גם שצריך להתפלל לרפואתם, באמת לא קל. כמו תמיד, אנחנו דומעים עם המשפחות וגם מצדיעים לחיילים האלה ולמשפחות הגיבורות שלהם ששלחו אותם למרות שהם ידעו שהמחיר עלול להיות קשה מאוד מאוד.
כן, והוא קשה וכואב, גובה חיי אדם של חיילים רבים. היעד של המלחמה זה מיטוט חמאס, החזרת החטופים. אלה שתי המטרות העיקריות שבכותרת. את מעריכה שיצליחו לעמוד בשני היעדים האלה?
אז קודם כל, אני חייבת להדגיש שאלה לא המטרות היחידות של המלחמה, וחשוב להזכיר את כל המטרות.
העיקריות אמרתי.
לא, אבל עדיין אני חושבת, אני רוצה לחדד. ואני מציעה שגם אתם, דווקא ברדיו שלכם, שברוך השם רדיו הוגן וישר, חשוב שתזכירו את כל המטרות שהוגדרו על ידי הקבינט ואושרו
על ידי המשך. אוקיי, אז מה עוד היו שתי המטרות הנוספות?
אז אני אומרת, אנחנו מדברים על השמדת כל יכולת שלטונית של חמאס, גם צבאית, גם שלטונית וגם כלכלית.
לזה התכוונתי, כשאמרתי מיטוט חמאס, זה מילה אחת שכוללת את הכל, כן?
נכון. אנחנו מדברים על הסרת כל איום מעזה כלפי ישראל, שזה בעצם אומר פירוז מלא של עזה, זה דבר שמאוד חשוב לזכור אותו, יש לו השלכות רחבות מאוד. אנחנו מדברים על רצועת ביטחון בין עזה לבין ישראל בתוך השטח של עזה, זה הוגדר כמטרה, ואסור לרדת מהמטרה הזו, וכמובן יש גם את השבת החטופים. המטרות הנוספות שהזכרתי הן מאוד חשובות, כי המשמעות שלהן היא לגבי מצב סיום המלחמה, ולגבי התועלות המדיניות שבסופו של יום, המדיניות והביטחוניות שבסופו של יום ישראל אמורה לקבל אותן, וכשאנחנו מדברים על החיילים שנפלו בקרב, אנחנו צריכים לזכור שהם נפלו למען המטרות האלה, המשפחות שלהם נפרדו מהם בצער רב למען המטרות האלה, ואנחנו מחויבים למטרות האלה כולן.
אוקיי, ואת חושבת שיש חזית אחידה בעניין הזה בממשלה ובקבינט, כי הממשלה היום כוללת גם כן גורמים שלא היו בקודם, כמו בני גנץ וסיעתו ומפלגתו. אתם שבעי רצון מההתנהלות, בעיקר של קבינט המלחמה?
אז אני אגיד כך, ראשית, המטרות האלה הוגדרו, כשבני גנץ, גדי איזנקוט, גדעון סער ישבו בתוך הממשלה, מקובלות על כל הממשלה, והן גם מקובלות על כל העם, ומקובלות על כל החיילים שנלחמים, וכולנו מחויבים אליהם.
כן, לא, לא במטרות ודאי.
מה חלוקת התפקידים?
לא רק מה חלוקת התפקידים, אלא איזה החלטות מתקבלות תוך כדי תנועה בקבינט. עכשיו, אני לא נכנס לפעולות כאלה ואחרות, נקודתיות, או את יודעת מה, ניהול מלחמה בצורה אופרטיבית, כי שרי ממשלה לא מנהלים מלחמה, בשביל זה יש קבינט מלחמה. אבל כשמסתכלים על המקרו של כל ניהול האירוע הזה, הוא מתנהל נכון בעינייך כשרה, בעיני המפלגה שלך?
אז אני אגיד שאני כל הזמן עוקבת אחרי זה, בדאגה מאוד מאוד גדולה, ובדיוק בגלל השאלה החשובה שלך, אני הוצאתי בשבוע שעבר מכתב לכל שרי הקבינט המדיני-ביטחוני, ובעצם ביקשתי ודרשתי מהם לא להסיר אחריות ולא להסיר עין מהמטרות שהם קבעו, ולא להשאיר לקבינט שנקרא קבינט המלחמה, לוודא שהמטרות האלה נשמרות, כי זה התפקיד שלהם כקבינט מדיני ביטחוני שכולל את כל מפלגות הקואליציה וביחס הנכון ביניהן, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להקפיד על זה, כי לדוגמה, אני אתן דוגמה, היה מדובר בשבוע שעבר, היו אי אלו דיבורים, אני מאוד מקווה שהם ירדו מהפרק, ואני מתכוונת גם להעלות את זה בישיבת הממשלה. היו דיבורים על לאפשר לעזתים שגלו מבתיהם, לחזור לבתיהם. אני חושבת שזה סותר לחלוטין את מטרות המלחמה.
כן, אבל אין להן לאן לחזור. אין בית אחד שלם בצפון הרצועה שהם יכולים לחזור, הם יכולים לחזור לחורבות בתיהם.
ברוך השם שאין להם לחזור, ואנחנו שומעים שבארצות הברית מדברים על שיקום הרצועה בעזרת כל מיני מדינות וכן הלאה.
את באמת חושבת שאמריקאי...
שום שיקום, לא פירוז. זה צריך להיות כלל בל יעבור, שלא יהיה שום שיקום של הרצועה, שום שיקום ללא פירוז מלא. ואת הפירוז הזה יכול לבצע רק צהל, וכמו שאנחנו רואים, הוא ייקח זמן והרבה זמן, ושום שיקום אסור לאפשר אותו לפני שאנחנו מוודאים שאין בכלל שום נשק ברצועת עזה בידיים של עזתי אחד.
את חושבת שזה מציאותי?
אני חושבת שזה הכרחי.
כן, הכרחי, כן. זה... השאלה אם זה מציאותי. שלא יהיה נשק אחד בכל רצועת עזה.
אני חושבת שזה לא מציאותי ולא הגיוני המצב שקיים היום.
ברור.
זה מצב שאסור לסבול אותו, מצב שבו מוצאים מתחת למיטה של כל ילד בן 3 תחמושת, ומתחת למרצפות של כל מטבח, של כל אישה עזתית, הם מוצאים מנהרות, זה מצב לא הגיוני.
את יודעת מה יקרה כאן אחרי המלחמה.
ואנחנו חייבים לשלול את המצב הזה.
אחרי המלחמה, בשונה מסבבים קודמים, ואפילו לא מלחמות, זה בעיקר היו סבבים שישראל תקפה, ואז הכניסו בטון, את זוכרת את הימים שהכניסו בטון לרצועת עזה, והיו דיונים כן או לא,
כשכולנו...
מי לא זוכר, וכולנו ידענו שזה הולך למנהרות, רק לא ידענו את ההיקף, לא ידענו עד כמה. הפעם, ביום שאחרי, עוד לפני מי שלוט בשטח, ומי ינהל את השטח, אזרחית, צבאית, מדינית, וכל הדברים האלה, מדובר, כשמדברים על המילה שיקום, זה לבנות מחדש את רצועת עזה. אני זורם עם העניין הזה של זה יהיה מפורז והכל בשליטה של צהל. תהיה פה מערכה מדינית לא פשוטה, כי ירצו להכניס כמויות, כמויות אדירות, לבנות, בכל זאת, יש שם למעלה מ-200,000 בתים שעד כה נפגעו. תהיה פה מערכה לא פשוטה, לוודא שהבטון הזה שייכנס בטח ממצרים הולך לבניית בניינים, אלא איך יבנו?
לא,
איך יבנו 2 מיליון? איך 2 מיליון? אז איך יבנו 2 מיליון בתים מחדש? בתים לשני מיליון אנשים מחדש.
מבחינתי לא ייבנה בית אחד לפני שהושגו מטרות המלחמה, כלומר אין יכולת שלטונית של חמאס בכלל, לא רק צבאית אלא גם כלכלית ושלטונית, כלום, ויש פירוז מלא של רצועת עזה, ולפני כן מבחינתי שיגורו באוהלים, לא רק מבחינתי. זו בעצם משמעות ההחלטה שאנחנו כממשלה קיבלנו, ואנחנו צריכים להיות מספיק חזקים לעמוד מאחוריה, כדי לא, תסלח לי על הביטוי הקשה, לא לירוק בפנים של המשפחות השכולות.
ממה שאת יודעת כחברה בממשלה, עוצמת האש בדרום הרצועה ששם מתרכזת הלחימה כעת, היא דומה למה שהיה לפני שבוע, ואני לא מבין בתמרון הקרקעי, ואני לא בא לחלק היצוד, ואני לא בא לומר שיש יותר או פחות, אבל ממה שאת יודעת, משהו השתנה בימים האחרונים, אולי בגלל מסע ומתן שמתנהל לשחרור חטופים?
אני לא חושבת שהשתנה משהו בגלל מסע ומתן, אם יש הבדלים בעוצמת אש וכדומה, למיטב הבנתי, הבנתי לא מלאה, כי בסוף אני לא יושבת בפורום היותר מצומצמים, אבל השיקולים הם שיקולים מבצעיים, עד כמה שאני בדקתי ואני בדקתי. לא זו הבעיה, אני שוב אומרת, השאלה אם אנחנו לא מסירים את העין שלנו כל הזמן מהמטרות שהגדרנו, ולא ממסמסים אותן. לא ממסמסים אותן, זה לא פשוט שיש למעלה ממיליון פליטים עזתים היום בתוך רצועת עזה, אבל זה חייב להימשך כמצב נתון, בלי שאף בית ישוקם, עד שאנחנו לא משיגים את מטרות הלחימה שלנו.
אוקיי, אני רוצה עוד נושא אחד לפני שנדבר על המשרד שלך, כי גם המשרד שלך מאוד פעיל בימים האלה, למפונים, בצפון, בדרום. עוד נקודה אחת, זה נושא החטופים והפעילות של מטה החטופים של רונן צור, שמייצר הרבה אנטגוניזם בציבור על סגנון ההצהרות והדיבורים והלחץ על הממשלה, כולל זהות סיסמאות, ודיברתי על זה פה בשבוע שעבר, בין חמאס לבין הדיבורים מצד מטה החטופים. ההתנהלות שלהם נראית לך?
אני לא זקוקה לאף סיסמה חדשה של המטה של רונן צור, כדי לומר שהאמון שלי ברונן צור כמי שחפץ בטובתה של ישראל באירוע הזה של החטופים הוא מתחת לבלטות. כי רונן צור הוא בין אלה שהתהדרו והתפארו בהשגתה של עסקת שליט, והוא, לא אני, קינה את עסקת שליט כעסקה שבה ישראל נכנעה לחמאס, מילים שלו, ובזה הוא התהדר. אדם שזה מה שהוא כתב על עסקה עקובה מדם, לא יכול לעמוד בראש שום מטה שעוסק בנושא הבאמת באמת כאוב, מסובך ומורכב של החטופים. האדם הזה הוא כבר אז ישר קו עם החמאס, וזה שחלק ממשפחות החטופים עדיין נמצאות תחת הניהול שלו, זו טרגדיה עבור יקיריהם שלהם, פשוט טרגדיה.
כן. טוב, בואי נדבר על המשרד שלך, יש היום ישיבת ממשלה, נכון?
היום ישיבת ממשלה, והיום...
כן, שאמורה לאשר גם כן תקציב שנועד ליישובים הכפריים בקו העימות, עשרות אלפי תושבים שפונו לבתי מלון, לכל מיני מקומות, ונאלצת לנהל אולי קרב מול הייעוץ המשפטי של משרד האוצר, שיאשרו כמה עשרות מיליונים מתקציב המשרד שלך, שילך לאותם אנשים שנמצאים בבתי המלון ובכל מיני מקומות, והם סובלים שם. צריך לומר את זה, הם לא בבתי מלון בשביל הכיף, כמו שאומרים.
כן.
אז מה, משרד האוצר עושה פוליטיקה על גבם של המפונים?
לא, משרד האוצר, אלא יועמ"ש משרד האוצר, ופקידי האוצר, אני רוצה לומר, המצב של מתיישבי גבול הצפון הוא באמת קשה מאוד. הפינוי שלהם לכתחילה היה צריך להיות לבתי ספר ואולמות ספורט, לא לבתי מלון. אני עמדתי על כך כבר בשבוע הראשון של המלחמה, ועוררתי את האנשים הרלוונטיים מתוך הממשלה, וברוך השם את זה שינינו, הם פונו לבתי מלון, לבתי הערכה, אבל אף קהילה לא פונתה כפי שהיא, קהילה למקום קליטה. ועכשיו ביישובים קטנים כאלה, כמו היישובים הכפריים הקטנים שנמצאים על גבול לבנון, הקהילה היא מקור הכוח, וכשלא מפנים אותם ביחד, זה מאמיס עליהם קושי עצום שהוא לגמרי לא נצרח, והוא בעצם פוגע בהכל, גם היכולות של המשפחות והפרטים בתוך הקהילה הזו להתמודד, הן מאוד מאוד נפגעות מזה שהקהילה לא נמצאת ביחד. אז אני, בגלל המצב הזה שאני כבר מתחילת המלחמה מלווה אותו ופועלת בעניינו, החלטתי להקצות 15 מיליון שקלים, שרובם הגדול הולכים לחוסן הקהילתי של היישובים האלה. חלק ילכו גם לחוסן הקהילתי של יישובי העוטף והדרום ושל היישובים ביהודה ושומרון, אבל החלק המסיבי ילך ליישובי הצפון, כי שם החוסן הקהילתי נפגע בצורה הכי חזקה. ועל זה היה לי למרבה התדמה מאבק מול היועץ המשפטי לממשלה, ששאל כל מיני שאלות לא רלוונטיות בכלל, למה לא נותנת את זה לכל היישובים בארץ, ולמה לא נותנת את זה ליישובים עירוניים בגבול הצפון, כי פשוט מאוד, כי ביישובים עירוניים בגבול הצפון, היישוב לא בנוי על קהילה. כן, אי אפשר להגיד, יש לך אנטיביוטיקה, בואי תתני אותה גם למישהו שנשברה לו הרגל, ולא רק לאלה שיש להם דלקת ריאות. באמת שאלות שמראות כזה ניתוק מהשטח, מהצרכים שלו, זה פשוט לא יאומן.
מה שמלמד גם... אולי, שהייעוץ המשפטי, גם במשרד האוצר, כשמגיעה פנייה ממשרד תשתיות, איך זה נקרא המשרד? משרד התשתיות הלאומיות ו...
שלנו? משרד ההתיישבות.
ההתיישבות. זהו, ברגע שאומרים משרד התיישבות ומשימות לאומיות, זה נשמע איזשהו משרד דתי שנועד לעזור למתיישבים ביהודה ושומרון, אז צריך לבדוק אותו בשבע עיניים. אז מסתבר שיש מתיישבים גם בצפון, במקרה הזה מפונים מהצפון, וצריך לעזור גם להם. ורק מלמד כמה צריך לעשות פה שינויים גדולים מאוד.
בכל מקרה, ברוך השם, הצלחנו במאבק הזה, התקציב יעבור היום, יחד איתו יעברו תקציבים נוספים של המשרד שלי, גם סוף סוף למרכיבי ביטחון להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון, שממש המצב שלה גם כן בחירה בהיבט הביטחוני הפשוט, ורק מהמשרד שלנו יכולה לקבל תקציבי ביטחון, משום שהיא טרם מוסדרה כפי שצריך. אנחנו נעביר את כל התקציבים שרצינו היום, לא נוותר על שקל אחד, וכולו יגיע למתיישבים באשר הם, בכל אזורי האימות שלנו, בכל החזיתות שלנו, גם בצפון, גם בדרום, גם ביהודה ושומרון, ששם זו גם חזית של המלחמה הזו, ונמשיך לעשות את התפקיד שלנו, למרות כל מיני פקידים ויועצים משפטיים שחושבים שהם מבינים יותר טוב.
כן, ונתפלל כמובן שכל האירוע הגדול הזה שנפל עלינו יסתיים בצורה טובה והנכונה עם מינימום נפגעים, ונתפלל לרפואת הפצועים, ויש רבים, רק מהימיים האחרונים לא מעט פצועים קשה. אם היה לי פה את השמות של כולם, גם הייתי אומר אותם בשידור. יש לי רק שם אחד שקיבלתי קודם, מתן בן מיכל, פצוע קשה מאוד מהקרבות ברצועה. אם יש עוד שמות, אני אשמח לתת אותם.
קיבלנו אותו אתמול.
כן.
אנחנו צריכים להתפלל על כולם, באמת הם רבים, וגם להתפלל שהשם ישלח ברכה בידיים של החובשים הקרביים, של הרופאים, של כל החיילים שמשמשים בעת ובעונה אחת גם כחיילים, וגם כמרפאים של הפצועים בשטח, ועושים עבודת קודש. וצריך להתפלל שהשם ישלח ברכה במעשה ידיהם, הם פשוט מצילים נפשות בשטח. גם עליהם צריך להתפלל מאוד.
כן, בהחלט. השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית, שיהיו בשרות טובות. עוד מילה אחת שרציתי לשאול, זה על הבחירות המוניציפליות. הרבה דיברו על זה בימים האחרונים. יש כבר איזשהו כיוון לאולי פשרה על תאריך, כי אני חושב שעוד כמה ימים צריך לקבוע את ההחלטה הסופית-סופית. עדיין אין החלטה סופית, לפחות לפי מה שאתם דורשים.
אני לא יודעת מה התפתח אתמול, הייתי עסוקה אתמול בנושא של יישובים בצפון, ופחות עסקתי בזה, אבל אין שום ספק שלקיים בחירות בזמן שהחיילים שלנו, לא רק המועמדים אגב, לא רק המועמדים, גם
מצביעים,
הבוחרים.
כן, הבוחרים יכולים להצביע בכל קלפי צבאית, אבל
זה לא נכון, זה לא נכון.
הבוחרים ואנשי המטה שלהם.
אני אתן לך דוגמה, הייתי ביום שלישי האחרון אצל גיורא זלץ, ראש המועצה של הגליל העליון, הוא אומר לי, אני לא מצליח להבין, איך יגיעו קלפיות של המועצה שלי, שהיא מועצה בסך הכל קטנה, לכל המקומות שבהם פזורים החיילים שלה. זה פשוט לא באמת יקרה, ויותר מזה אמר לי גיורא זלץ, שאגב הוא לא מתמודד בכלל, אז הוא לא נוגע בדבר בכלל, אבל הוא אומר, אנחנו בזמן מלחמה. בזמן מלחמה, עכשיו מגיע ראש מועצה חדש, שזה אתה נבחר עם צוות חדש, הוא יתחיל להתגלח על התפקיד שלו, כשהמצב הוא כל כך קשה, זה לא לעניין. צריך שמי שמכיר ובקי ויודע ונמצא בתוך האירוע ימשיך עד שיגמר מצב החירום, ואחר כך יש זמן לבחירות. ואני חושבת שהוא מאוד צודק, הוא גם באמת, כמו שאמרתי, לא נוגע בעניין, אבל הוא פשוט רואה, הוא רואה כראש מועצה, מה זה לנהל מועצה.
כן.
בתקופת חירום שכזו, יבוא אדם חדש שלא מכיר, שלא יודע, שרק עכשיו מתחיל ללמוד את העניין, זה פוגע בתושבים, זה פוגע בתפקוד, ולא הזמן.
טוב, נחכה לראות מה תהיה התוצאה בעניין הזה. השרה אורית סטרוק, תודה שדיברת איתנו הבוקר, שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה.
תודה. תודה.